שלום לכם. אנחנו נמצאים עכשיו בין המיצרים, לא רק בלוח השנה, אלא גם בחדשות השבוע. זה התחיל כבר מהאסון הנורא עם שלושת הבחורים שנחטפו ונרצחו, ואחר כך עם כל מה שקורה עם ההתקפות על ישראל. ואתמול ב-17 בתמוז היה ההרוג הראשון, בעצם הוא לא הראשון, והלב מתכווץ וחושב מה קורה פה, מה יהיה הסוף, מה זה כל הצער הזה. אז רציתי היום ללמוד איתכם שיחה של הרבי מלובביץ', זכותו תגן עלינו, שהוא הסביר עניין עמוק, איך שבעומק הרע יש משהו עמוק של טוב, כי הקדוש ברוך הוא לא רע, אלא לפעמים יש דברים מאוד נשגבים שצריכים לרדת לעולם, ואין להם אפשרות לרדת רק בלבוש הזה של ייסורים. לכן קראתי לזה הלימונדה והכרוב. נותנים לך לימון, אל תחמיץ פנים, תעשה לימונדה. מי הלימון? אז הרבי מתחיל בציטוט מהפסיקתא דרב כהנא. אמר רב אבון, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. מפרש המדרש, עלה אריה זה נבוכדנצר הרשע, שכתיב בי עלה אריה מסובכו, שזה הולך על נבוכדנצר. במזל אריה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי, שחודש אב, מזלו אריה. והחריב אריאל את בית המקדש, שעליו נאמר, הוי אריאל, אריאל, קריית חנה דוד. כל זה אומר המדרש, למה? על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה אריאל. מה עכשיו הפירוש? יבוא אריה זה הקדוש ברוך הוא. דכתיב בי אריה שאג מי לא יירא. במזל אריה והפכתי אבלם לססון, גם בחודש החמישי. ויבנה אריאל בונה ירושלים השם נדחי ישראל יכנס. טוב. ככל המדרשים, ממבט ראשון זה נראה כאילו משחק מילים כזה נחמד. לשון נופל על לשון. אבל הרבי אומר, במדרשי חז"ל אין סתם מליצות. הכל מדויק. מה פתאום גם הפסוק וגם המדרש נוקטים את הדימוי אריה, גם ביחס לנבוכדנצר הרשע המחריב וגם ביחס לקדוש ברוך הוא הבונה, לשניהם אתה קורא אותו שם? אם הקדוש ברוך הוא אריה, תקרא לנבוכדנצר עכבר, אני יודע. איך אתה קורא לשניהם אותו שם? אתה כאילו משווה ביניהם, שהם תכלית ההפך אחד מהשני. אומר הרבי, דווקא הדימוי הזה של שני המנוגדים הללו, בזה המדרש פותר שאלה כללית בנוגע לחורבן. והשאלה הזאת היא גם תהיה על דרך הדרוש, כן? לא שאלה בפשט. לכאורה, בזה שהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, הוא לכאורה עבר על שני לאווים מהתורה. וידוע הרי שהקדוש ברוך הוא גם דתי. כתוב, מה שהוא אומר לישראל לעשות, הוא עושה. איזה שני לאווים? אז בואו נראה, הרמב"ם אומר, בנוגע לאיסור בל תשחית, שזה כתוב על לא תשחית עיצה, לנדוח עליו גרזן, ברמב"ם, ולא אילנות בלבד אסור להשחית, אלא כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בניין וסוטה מעיין ומאבד מאכלות דרך השחתה, עובר בלא תשחית. והבית המקדש היה מבנה מפואר ביותר, להרוס אותו, בל תשחית. יש עוד בעיה, מעבר לבל תשחית. בהלכות בית הבחירה, אומר הרמב״ם, וכן מי שנוטץ אבן אחת מן המזבח או מכל ההיכל, או מבין האולם למזבח דרך השחתה, לוקה, שנאמר ונתצתם את מזבחותם, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. זאת אומרת, כל הרס שעושים בבית המקדש או במזבח, זה עבירה. נו, הקדוש ברוך הוא גם חייב לשמור על זה. אז אם כך, איך הוא אפשר הריסת בית המקדש? טוב, אלה שיהיו שטחיים יגידו, מה אתה רוצה? זה הוא עשה. זה נבוכדנצר עשה. זה לא הוא. לא, עכשיו לא מדברים לגבי להעניש את נבוכדנצר. כלומר, באת בתלונות על הקדוש ברוך הוא. הוא יגיד, זה לא אני עשיתי, זה הוא עשה. אז הוא אומר, החורבן נעשה בשליחותו, זה לא סתם הוא עשה בבחירתו החופשית. תראו פסוק בירמיהו, אומר הקדוש ברוך הוא, הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון נאום השם, ואל נבוכדנצר מלך בבל עבדי, הוא עושה את השליחות שלי. כמו שבמקום אחר כתוב, אשור שבט אפי, הוא המקל שלי. ואותו אני שולח והחרמתים ושמתים לשמה ולסריקה ולחורבות עולם. ממצא שכל ההתקפה והחרבה שנבוכדנצר עשה הוא פשוט ידה אריכתה של הקדוש ברוך הוא. שאלת השאלה, רבני של אילום, גם בל תשחיס וגם לא תעשו כן להשם אלוקיכם? איך? נו, להפך. אין שליח לדבר עבירה, אומרים שהשליח לא יכול להיפטר, שזה מיוחס, כן? אז הוא שלח אותו, אז איך הוא עשה את זה? השאלה היא לא אם להעניש את נבוכדנצר, אז אומרים אין שליח לדבר עבירה, הוא לא יכול להתנצל, נבוכדנצר לא יכול להתנצל ולהגיד מה אתה רוצה ממני, הוא שלח אותי, אין שליח לדבר עבירה, אבל הוא גרם לזה, הוא שבט אפי. אז כל הזה כתוב, מה שהוא אומר לישראל, הוא עושה. אז תגיד, קדוש ברוך הוא לא צריך להניח תפילין, כתוב, קשרתם לא אותה לדרך, לא כתוב, וקשרתי. זה כל הוורט, שהמצוות שאנחנו עושים, זה דוגמה של המצוות שהוא עושה. אלא מה? מישהו יכול לטעון, מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? הוא סתם עשה את זה? הרי הישראל חטאו. כשישראל חוטאים הם אינם ראויים לבית המקדש. של הרבי, אוקיי, אם הם אינם ראויים לבית המקדש, שיגנוז אותו. הרי כתוב שהארון נגנז, כתוב תובעו בארץ שעריה, שמה יכול לעשות רעידת אדמה וכל המקדש ייבלע כמו שהוא באדמה, ולעתיד לבוא הוא יצוף ויעלה כמו שהוא ירד משמיים, יעלה. אבל למה לשבור? למה להרוס? למה להחריב? נו, אז צריכים הרי ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. אז בנוגע לאיסור בל תשחית, אפשר למצוא פתרון. ישנו מדרש ידוע באיכה, על המילים, קילה השם את חמתו, שפך ארון אפו ויצת אש בציון. מביאים על זה את הפסוק בתהילים, מזמור לאסף, אלוקים, באו גויים בנחלתך. של המדרש, נזמור לאסף, בכי לאסף, נהי לאסף, קינה לאסף, מה זה מזמור? איזה שמחה על הראש שלך. אז אומר המדרש, משל למלך שעשה בית חופה לבנו, וסעידה, וקעירה, וצעירה, ויצא בנו לתרבות רעה, מיד עלה המלך לחופה, וקרא הבילאות, ושיבר את הקנים. נטל הפדגוג שלו, המדריך של בן המלך, המורה שלו, עיבוב של קנים, והיה מזמר, התחיל לשיר שירים. אמרו לו, אתה לא מתבייש, המלך הפך חופתו של בנו, ואת יושב ומזמר. אז הוא אומר, ברוך השם שהוא הפך את חופתו של בנו, ולא שפך חמתו על בנו. כך אמרו לאסף, הקדוש ברוך הוא החריב ויחל ומקדש, ואתה יושב ומזמר. אז הוא אומר, אני מזמר שהוא שפך חמתו על העצים ועל האבנים, ולא שפך חמתו על בני ישראל. מה בעצם התוכן של המדרש הזה? כמובן שהכל בדרך השאלה, כן? כמו אדם שהוא מאוד מתרגז, במקום שהוא יעשה מעשה חמור, הוא פורק את הזעם שלו על משהו חיצוני, כדי שהוא לא יפגע פגיעה עמוקה יותר. אז מילא, הקדוש ברוך הוא החריב את המקדש להרגיע את אפו ואת חמתו, שהוא לא ישפוך את זה חלילה על עם ישראל. ובמקרה כזה, אז מה התירוץ בעצם? זה לא נקרא בלטשחית. בלטשחית זה רק בדרך השחתה, מה שקוראים היום ונדליזם. אין לי שום עניין, סתם לקרוע, לשבור בצורה הרסנית. אז זה בלטשחית. אם אני רוצה לקחת עץ ולחתוך אותו לתנור, זה לא בלטשחית, אני משתמש בזה. אלא אם כן הוא סתם עושה את זה, מבקע את זה, לא בשביל שום צורך. אז אם ככה, פה יש צורך, והרבי גם הביא הוכחה יפה מהרמב״ם בהלכות שבת. כל המקלקלים פטורים. מי שקרא בגדים או שבר כלים דרך השחתה, פטור. מה הוא פטור? לא מבלטשחית, מחילול שבת. זה לא מלוכה, מלוכה זה יצירה, פה זה השחתה. אבל אומר יש יוצא דופן. הקורע בחמתו, או שהוא קורע על מת שהוא חייב לקרוע עליו, חייב. למה חייב? הרי הוא קלקל את הבגד. מפני שמיישב את דעתו בדבר זה, וינוח יצרו. והואיל וחמתו שוכחת בדבר הזה, הרי זה כמתקן. אצל יצרו הוא נקרא מתקן, והוא חייב. אז אם כך, אם תשליך את זה על הקדוש ברוך הוא, אם הוא סתם היה הורס את המקדש, זה באמת בלטשחית. אבל כאן הרי באמת הוא לא רצה לשבור את המקדש, לשמו, לשם השחתה, להפיג את כעסו על בני ישראל. נו, אז במקרה כזה אי אפשר להגדיר את זה כבלטשחית. אוקיי, אז ענינו על טיעון אחד. של הרבי, אבל עדיין קשה, האיסור של לא תעשום כן להשם אלוקיכם. מה תעשה עם זה? אמנם גם שם יש דין שמי שנוטץ אבן מן המזבח, מתי הוא חייב? רק אם הוא עושה דרך השחתה. אבל אם צריכים, נגיד, לתקן את המזבח שנפגם, והוא רוצה לו לשלוף אבן, לחלוץ אבן ולשים אחרת תחתיה, או בשביל לעשות סיד וכדומה, אז זה נקרא שלתקן. אז אולי גם פה זה לא נקרא דרך השחתה. הרבי יש הבדל. וגם בהלכות שבת, המתקן לא חייב להיות מתקן של הבגד. הוא מתקן את הכעס שלו. אז זה כבר לא נקרא בלטשחית. אבל לגבי לא תעשום כן להשם אלוקיכם, אם אחד ייקח למשל את המנורה הקדושה והתורה, והוא יגיד, אני עצבני עכשיו, אני רוצה לתקן את יצרי, הוא ינפץ אותה. אני שואל אותו, מה עשית? דרך השחוסה. אז הוא יגיד, מה פתאום? עשיתי לתקן את הכעס שלי. פה זה לא יועיל. פה לתקן צריך להיות למקדש עצמו. אפשר לשבור אבן במזבח על מנת לתקן, אבל לא על מנת לתקן את העצבים שלו. על מנת לתקן את המזבח עצמו. אז אם ככה נותרה השאלה, איך הקדוש ברוך הוא לקח את בית מקדשו היפה והמפואר ועשה בו השחתה? אז נעבור דף השני. אז הרבי מתחיל את הביור שלו כך. המדרש הזה שאמרנו עלה אריה במזל אריה וקרא לשניהם אריה, הוא בא לפתור את השאלה הזאת. על ידי ההשוואה בין שתי האריה הוא קובע שעלה אריה שזה נבוכדנצר במטרה של להחריב אריאל. זה סותר על מנת לבנות. על מנת שיבוא אריה, הקדוש ברוך הוא, ויבנה אריאל. מעניין, על מנת כתוב. זה לא ניחום, זה לא פיצוי. לא כתוב, הוא החריב אריאל, אבל השם לעתיד לבוא יתקן את מה שהוא החריב. לא, הוא עלה להחריב על מנת שיבוא הקדוש ברוך הוא. אז למה צריך להחריב בשביל שיבנה? אל תחריב ולא יצטרכו לבנות. אז לכן הוא כינה את המחריב ואת הבונה, שניהם באותו כינוי, אריה. מה אומר המילה אריה? כאן אנחנו נכנסים קצת קצת טיפה לדרך הסוד. פני אריה אל הימין, כתוב בחיות הקודש. אריה זה אותיות יראה. יראה זה בעצם שמאל. יראה זה מידת הדין. ובכל זאת כתוב פני אריה אל הימין. ימין זה חסד. עכשיו יש תמיד בדרושי הסוד, תמיד שכתוב פני, זה לא רק הקדמה, הפנים, אלא הפנים. פני אריה, אריה זה באמת משהו מפחיד, משהו עלה אריה מסובכו, משהו של מידת הדין. אבל פני אריה, הפנימיות של הגבורה הזאת, של מידת הדין, של החושך הזה, של האלם וההסתר הזה, הוא אל הימין. בפנימיות של הגבורה יש את החסד. הווי אומר, זה דבר שקשה מאוד להזדהות עם זה. הרבי רוצה להגיד פה שהתוכן הפנימי של החורבן בעת החורבן הוא בעצם התחלת תהליך בניית בית המקדש המשופץ. זה לא שני דינים. קודם עשיתי חורבן, למה? כי מגיע לכם עונש. עכשיו כשתהיו ילדים טובים, אז יבוא יום שאני אבנה אותו. לא! זה כמו שאדם הורס חורבה כדי לבנות וילה חדשה. אז הריסת החורבה היא חלק מהבניין. בשעת ההריסה הוא מתכוון לבניין. זה חידוש עצום. אנחנו עומדים ורואים חורבן, רואים את חילותיו של נבוכדנצר, מחריבים ושורפים את בית המקדש, ובשעת מעשה אומרים לכם, אומר המדרש, שזה נעשה על מנת לבנות את המקדש. כלומר, בלי החורבן הזה לא היה יכול להיבנות אריאל. איך אפשר להבין את זה? אז קודם נראה דוגמאות שיראו לנו שזה אומנם כך, אחר כך נראה למה זה כך. עוד פעם, קודם כל צריך להוכיח שזאת העובדה, שברגע החורבן מתחילה הגאולה. אחרי שנראה שזה כך, אז תהיה השאלה, למה זה סדר כזה? למה הגאולה צריכה להתחיל עם חורבן? אז בואו נראה מדרש איכה מאוד מפורסם, שרבי שועה בן לוי אומר על המשיח שצמח שמו. כתוב, הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח. רבי יודן אומר, מנחם שמו. כי כתוב, כי רחק ממני מנחם. בא רב חנינה, כנראה שהוא היה יהודי חסידי, אז הוא אומר, אין כאן מחלויקס. זה אותה גימטריה. מנחם וצמח, זה אותה גימטריה. דרך אגב, אתם בטח יודעים שגם צדק, היה לנו רבי שקראו לו צמח צדק, והשם שלו היה מנחם מנדל. מנחם זה גימטריה צדק, מנחם זה גימטריה צמח, ומנדל זה גימטריה צדק. אז מילא, זה אותו דבר. ממשיך המדרש ומספר, כולכם מכירים בוודאי את המדרש הזה, מעשה באחד שהיה חורש. איפה הוא חרש? כנראה זה לא היה בירושלים. אז לא היה וואטסאפים ולא היה חדשות. אז תראה לך, אם היית בבר שבע נניח והמקדש חרב, יכול לקחת אולי שבועיים עד שתדע מזה בכלל. אז מלא הוא חורש שם. עבר עליו ערבי אחד. והמפורשים אומרים שזה היה אליהו הנביא בדמות ערבי. הוא אומר לו, מה אתה? הוא אומר לו, אני יהודי. אז הוא אומר, חבל לך על הזמן. אתה יכול להתיר את השור שלך, ותפתח את המחרשה שלך, ואין לך טעם להמשיך לעבוד בכלל. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, בית המקדש של היהודים נחרב. מאיפה הוא יודע? הוא אומר, הוא שמע את הגאייה של הפרה. הוא היה יודע שיחת חיות ועופות, אז הוא שמע בגעייה של הפרה שהיא אומרת שבית המקדש חרב, אז הוא סיפר את זה לחורש. עד שהוא לא הספיק להתאבל, גאתה פרתו שנית. אז הוא אמר לו, אתה יכול לקשור חזרה את שורך ואת המחרשה. מה קרה? מה היא אמרה עכשיו? נולד מושיען של ישראל. מדהים, באותו רגע. אנחנו עומדים כאן, לא רואים שום דבר. תראו לכם, מי שעומד מלמעלה, רואה את החורבן בסיאו, וברגע זה נולד מושיען של ישראל. מדהים. הרי ברור לכל אחד שהקדוש ברוך הוא לא התכוון לגאול את ישראל שנייה אחת אחרי החורבן. זה תיקון, כמו שרואים רטרואקטיבית, אנחנו רואים שזה כבר 2000 שנה. אז בעצם לא צריכים את משיח, חכה עד שהם יתקנו את החורבן הזה, יכול לקחת עוד המון זמן. אז משיח ייוולד בעוד 1,000 שנים. לא, ברגע החורבן נולד המשיח. מוזר. אז הנה לנו הוכחה מהמדרש, שרגע החורבן הוא רגע התחלת הגאולה. על פי זה אומר הרבי, יובן עוד דבר פלא. מסופר במדרש, בעצם זה לא מדרש, זה בפסוק, בברית בין הבתרים, בפרשת לך לך. מה הייתה ברית בין הבתרים? זה היה רגע של שיא האהבה בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. למה אני אומר שיא האהבה? כי ברית, מה העניינה של ברית? צריך קצת להסביר את זה. עם מי... מזכיר את האמרה השמאלנית, שברית עושים רק עם שונאים, כן? אבל להבדיל בינם לבין התורה, בתורה אומרים הפוך, ממה נפשה? אם אני לא רוצה אותך, אני לא אעשה איתך ברית. אם אני אוהב אותך, בשביל מה אני צריך ברית? ברוב ברית זה כאילו, אתה לא מאמין לי בלי ברית, תביא תקיעת כף, תשווה. מה, אתה לא מאמין לי ככה? אז מה צריך ברית? אני תמיד הייתי מדבר את הנושא הזה כשהיו באים אליי זוג של סטודנטים שאינם שומרי מצוות ורצו להתחתן, אז נתתי להם שיחה מקדימה שהתחילה בשאלה, שמה בכלל אתם מתחתנים? זה כבר הרבה זמן בטח חבר וחברה, אז תמשיכו ככה, מה הבעיה? למה צריכים להתחתן? מה? והתחלתי להסביר להם מה זה ברית נישואין, למה צריך ברית? הרי אתם אוהבים אחד את השני, אז שערו ככה, מה הבעיה? אותו דבר אנחנו רואים כשהצנחנים באים להישבע ליד הכותל, משביעים אותם. זה זלזול באמינות שלהם. הרי לא כפו אותם לבוא להיות צנחנים, זה חייל מתנדב. זה חבר'ה מלאי מוטיבציה שהם החליטו שהם מוכנים למסור את נפשם למען הארץ? אז מה אתה משביע אותם כאילו אתה לא נותן בהם אמון? מה התשובה? גם שבועה וגם ברית עניינם לתת להסכם בינינו תוקף בלתי מוגבל. כי האהבה, גם כשהיא אהבה גדולה, היא מוגבלת. איך רואים את זה? כי ייקח איש אישה את האהבה. אחר כך כתוב, אוסנה האיש הראשון ושלחה מביתו. מה, לא רואים מקרים שהאהבה מתפוררת? אהבה היא לרוב המקרים תלויה בדבר. אז אם הדבר התפרק, התפרקה אהבה. מה עושים בני זוג שרוצים שהאהבה תישאר לנצח? שהיא לא תהיה תלויה במצבי רוח, שיום אחד אני ברוגז, אני עוזב אותך. אז עושים ברית נישואים, שמה שלא יהיה, אפילו אם יהיו עליות, ירידות, אני נשאר קשור. אותו דבר השבועה של הצנחנים. כשהם עומדים עם מדי א' ליד הכותל וישאלו אותם, אתה תהיה מוכן למסור את נפשך בקרב? הוא אומר שאלה, בטח המפקד. זה אתה אומר פה, כשאתה שוכב תחת אש וריקושטים עפים לך מעל הראש, אז פתאום אתה נצמד לקרקע ומשהו בפנים אומר לך, למה אתה חייב להיות הראשון? שמישהו אחר יקפוץ. אבל אם אתה נשבעת, אז אתה מרים את דרגת ההתחייבות מטעם ודעת, על פי שכל, על פי היגיון, לרמה של אינה תלויה בדבר. אז אם כך, זה עוד מגביר את השאלה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם אברהם אבינו באמצע תהליך של ברית בין הבתרים. דרך אגב, זה גם עניינה של ברית בין הבתרים והקדוש ברוך הוא. שמה שלא יהיה הוא נשאר קשור איתנו, לא יעזור שום דבר. גם ההבטחה שהוא הבטיח את הארץ, יכול להיות שיקח שנה, שנתיים, 100 שנה, 1,000 שנה, אבל הוא הבטיח, הוא חייב לתת. דרך אגב, על פי זה הרמב״ם בונה, אחת הראיות שהרמב״ם מביא מתורת משה על משיח, וזה לא פשוט למצוא את משיח בתורת משה. בנביאים יש הרבה, אבל בתורה, איפה יש משיח בתורה? אז אחד ענה לי, כתוב, הכהן המשיח. ושם הכוונה שהוא נמשך בשמן המשחה. אז הרמב״ם מביא 3 ראיות על משיח. אחת מהם היא מפרשת שופטים. שם נאמר, אם ירחיב השם את גבולך, ויספת לך עוד 3 ערים אחרות, ערי מקלט. אומר הרמב״ם, מעולם לא היה דבר זה עד עכשיו. ולא ציווה הקדוש ברוך הוא לתוהו, אז אם הוא הבטיח, הוא חייב לקיים, אז יום יבוא ויהיה לנו קייני, קניזי וקדמוני. זה נקרא ברית. זאת אומרת שברגע הברית זה האהבה הכי גדולה של קודש הבריך הוא. ואז מה קורה? באמצע הברית, מה הוא משדר לו? אברהם יקירי, אל תדאג, אני איתך לנצח. בעזרת השם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם 400 שנה, זה מסתדר, אל תדאג. הוא הראה לו גם את התוהו, שמע את התנור והאש, וזה הכל רמז לגלויות. שאלת השאלה, מה הוא מראה לו עכשיו גלויות? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, במה אתה רוצה שירדו בניך, בגיהנום או במלכויות? אז רב חנינא בר פפא אומר שאברהם בירר לו את המלכויות. דרך אגב, מה זה אומר? גיהנום הוא מתכוון פה, גם ככה יש לנו גיהנום, מי שעושה עבירות. גיהנום הוא מתכוון להישאר לנצח בגיהנום, או שהתיקון שלכם יהיה שיבוד מלכויות, וזה יהיה במקום הגיהנום, ואחר כך תגיעו לגאולה השלמה. אז הוא העדיף את הצרות בעולם הזה, מאשר את הדיראון עולם בעולם העליון. נו, אז מצד אחד יכול מי שאוהב להגיד, נו, אז מה אתה רוצה? אז בעצם הרעיון הזה עם הגלויות זה לטובתם. מה שאלנו? באמצע האהבה, אתה מדבר על גלויות, דווקא זה לטובתם, שהם לא יהיו, הם ניצלו מהגיהנום. ניצולו, סליחה, לא ניצלו, כן? אבל השאלה היא בסדר. אבל למה בכלל, פעם יצא לי כזה מן אמרה, באמצע החופה לא מדברים, נו, אז מה אנחנו מחליטים? הוצאות קבורה, על מי? מה יהיה אם נמות שם? באמצע החופה. אני יודע שיום יבוא ונצטרך לדבר על זה. באמצע הברית של אהבה אתה מדבר איתי עכשיו על גלויות? כשבני ישראל יחטאו, אז השם יגיד להם שאוי ואבוי לכם, יהיה לכם גלויות. אבל למה עכשיו באמצע ברית בין הבתרים, מה שמה המוטו? הגלות. גר יהיה זרעך, ועבדום ועינו אותם. חוץ מזה, סתם אפשר לשאול שאלה. הוא אומר לו, במה אתה מעדיף שבניך ישתעבדו? בגיהנום ובמלכויות. וכמו אחד ישאל אותך עבירו, אבו. מה אתה רוצה? תבחר לך, קדחת או שחפת? למה בכלל? לא, לא רוצה לא זה ולא זה, אני רוצה רק לטיפות. מה אתה רוצה ממני? מה הולך פה? עוד פלא, זה פלא אחד, שבאמצע ברית בין הבתרים, פתאום גלות. פלא נוסף, זה גם אתם ודאי מכירים, מעמד הקרובים בעת החורבן. הגמרא בבטרה אומרת, איך היו עומדים הקרובים? פסוק אחד אומר, פניהם איש אל אחיו. פסוק אחר אומר, במלאכים, ופניהם אל הבית. מה זה? אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. מה זה קשור לקרובים? אז ודאי שמה אתם? הקרובים הרי היו דמות זכר ונקבה. וכתוב בזוהר שזה מרמז קודש הבריחו בכנסת ישראל. אחרת זה ממש מוזר. מה עושים שם הזוג? במקום הכי קדוש, היהדות בנויה על אחדות, לא על שניות. על כל המפרשים שואלים, מה בכלל שמים פסלון בתוך קודש הקודשים? הקרוב זה דמות אדם, זה פסלון. ולא בלזד שזה פסלון, עוד עושים שניים? היפך האחדות. אבל כתוב בספרי קודש שזה רמז, אחד מרמז את המשפיע, הקדוש ברוך הוא, ואחד מרמז את המקבל, כנסת ישראל. אז בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים פניהם איש אל אחיו בחיבה וחיבוק יחדיו כשני אוהבים. בזמן שאין עושים ישראל רצונו של מקום, אז זה מתבטא בקרובים, הם היו עומדים פניהם אל הבית גב אל גב. טוב, זה נשמע סביר. טוב, מגיעה הגמרא ביומה ואומרת, אמר יש לקיש, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו קרובים המעורים זה בזה, הוציאום לשוק לעשות צחוק מישראל, ואמרו ישראל הללו שברכתם ברכה וכללתם כללה יעסקו בדברים הללו. לא מתאים. מיד היזילום, זלזלו בהם, תראו למה הם עובדים, לדמות של זכר ונקבה ביחד. שנאמר, כל מכבדיה היזילוה כי ראו ערוותה. שאלת השאלה, ריבונו של עולם, מה קורה פה? אני לא בא לענות עכשיו על הטרוניה של הגויים, להפך. זה מסמל אהבה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. אבל מתי זה היה? בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, אין לך הלם והסתר יותר גדול מזה. חושך כפול ומכופל, הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל. אז עכשיו הקרובים היו צריכים להיות לא רק גב אל גב, שאחד יברח מחוץ לבית והשני מחוץ לבית. והם בשעת החורבן עומדים פנים אל פנים, בשיא אהבה. זאת האהבה, החורבן הגדול שקורה שם. איך אפשר להבין את זה? הוא אשר אמרנו, הלימונדה והכרוב. הכרוב הזה מראה שהלימון שראית בפנימיות, אם תתבונן בעומק, תראה שזה בעצם פיקנטי, לימונדה. אבל עד עכשיו רק הבאנו דוגמאות שיש דבר כזה, שברגע החורבן מתרחשת הגאולה. יש גם דוגמאות שאנשים מביאים, דוגמה באמת מאוד פשוטה. הזכרנו קודם שהמשיח נקרא צמח. אחת הסיבות שהוא נקרא כך, הגרעין לא יוציא את הצמח בטרם יתרכב. אם הגרעין יישאר שלם על השולחן, הוא יכול להישאר שנים, לא יצמח ממנו אפילו חוטר הכי קטן. שהוא באדמה, הוא מתרכב ומתפרק לחלוטין, ואז נוצר את הצמיחה. אז שוב, יש לך שוב דוגמה שכך זה קורה. אבל מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון שברגע שיא החורבן ושיא הצרות ושיא מידת הגבורה, בתוך זה יש עוצם האהבה? איך אפשר להבין את זה? אז פה אנחנו עוברים עכשיו להסבר קצת עמוק. אני מקווה שאני אצליח להסביר את זה, כי זה באמת משהו עמוק. הרבי מביא על זה משל מרב ותלמיד. אני רוצה לשתף אתכם סתם. אצל הרבי בשיחות שלו כל דבר עם אוזניים לתורה. כל דבר שהוא מביא, כתוב פה, זה כתוב פה, מראה מקומות. המשל הזה אומר, כתוב בחסידס, המשל, והוא מצטט בעריכות משל, והוא לא מצטט מאיפה זה. וזה גירה את סקרנותי, חיפשתי. מה הסתבר? שזה באמת משל מאוד יפה, אבל זה לא משל של אחד האדמו"רים, זה משל של אחד מגדולי חסידי הצמח צדק, שקראו לו רב הלל מפריץ'. בטח שמעתם את השם הזה, היה משכיל גדול בחסידות. הוא היה בכזה דרגה שהוא אפילו כתב ספרי מאמרים. אבל הם היו נחשבים כזה ברייטה, לא משנה. כן? דברי המוראים ולא דברי תנאים. אז הרבי לא מצטט מאיפה, אבל המשל הוא מדהים. בואו נעשה את זה לאט לאט ונראה איך נצליח להבין את זה. סליחה. מביא משל כזה. נניח שרב יושב ומשפיע רעיון לתלמידו, רעיון שכלי. מלמד אותו שיעור, מעביר איזה מהלך עם חידוש עמוק. אז אם הרב הוא רב אמיתי, אתם יודעים מה זה רב אמיתי? אין הרבה כאלה. יש הרבה מורים שמעבירים מערך שיעור, או מערך שיעור. כן. הוא אומר, יש לו כבר את זה מוקלט, אז זה מנמנם, זה מקשיב, הוא אומר, עשה את שלו, מי שלא רוצה, שלא יקשיב. רב אמיתי, כל נפשו תקועה בתלמיד. הוא מסתכל לו בעיניים, הוא רוצה להעביר לו את פני, אם היה יכול להעביר לו ב-USB את כל השכל שלו, כמו שהוא אצלו, הוא רוצה להעביר. זה נקרא משפיע אמיתי. ופני התלמיד נוהרים מהיחס של הרב אליו. הוא מאושר לראות איך הרב כולו, כל התשומת לב שלו לתלמיד. לפתע, המשל הזה יכול להבין רק רב, תלמידים, אני לא יודע אם יבינו את זה. רק מי שרב יכול להבין את זה. באמצע שהוא מרצה, שהוא מדבר, למשל אני מדבר אתכם עכשיו. את הנושא הזה לימדתי כבר הרבה פעמים, אני מכיר אותו בעל פה וזה. תארו לכם שבאמצע שאני מדבר עכשיו, פתאום בנושא הזה נופלת לי הברקה חדשה מדהימה בחידושה. ואני מעריך שיש פה איזה מהלך פשי, מדהים, איך לא דבסתי את זה? אבל אם אתם קצת יודעים, בחסידות יש חוכמה ויש בינה. חוכמה זה ברק המבריק, אני עוד לא מבין. זה כזה, יש! אז אתה שואל לו, נו, מה? רק אחרי שנייה תן לי לפתח את זה. זאת אומרת, זה עוד לא בשל אצלך, אבל הרגשת פה איזה פלאש. אז מה קורה אם לרב, תוך כדי שהוא משפיע, נופלת לו הברקה שכלית נפלאה וחדשה? זאת אומרת, למה אני מדגיש נפלאה וחדשה? כי אם היא הייתה רק איזה הערה, הערת ביניים, לא איזה משהו מדהים, נו, אז גם אם נוותר עליה, לא יקרה כלום, אז יהיה חסר קסקס אחד בדג ש... אבל אני מרגיש שיש פה איזה משהו שחבל להפסיד אותו. עכשיו, מאחר שהטבע של הברקה, כלשון המילה, למה קוראים לזה ברק? ברק, מי שראה ברק, רואה, בשעת הברק, בשנייה הזאת, זה מה זה מואר, כל האזור נהיה ממש כמו באולם חתונות. אור יום ממש. אבל זה שנייה אחת, זה נעלם. זה מה שקורה להברקה, אלא אם כן, אני מיד מתרכז לתפוס אותה. אבל לפעמים קורה, זה קורה לי הרבה פעמים בתור מורה, לפעמים אני שואל שאלה ותלמיד אחד עלתה לו תשובה, ואני רואה על הפנים שלו שזה באמת תשובה, משהו. המורה, ופניתי לאחד, כן, מה אתה רוצה להגיד? אוף, פרח לי מהראש. רגע אחד, פרח לו מהראש. אז זה יכול לקרוא גם לרב. הוא הרי עסוק באמצע שיעור, ונפל לו עכשיו רעיון מדהים שהוא מעל ומעבר לכל מה שהוא תכנן לדבר. מה הוא יעשה עכשיו? הוא בדילמה. מצד אחד הוא חייב עכשיו להתנתק מההשפעה שלו לתלמיד, ולהפנות את כל תשומת ליבו פנימה אל עצמו. כאילו הוא עוזב את התלמיד, והוא עולה ככה לעמקי המחשבה כדי לקלוט את הרעיון החדש שהוא הבריק ולהתחיל לתפוס אותו. אבל מה קורה? התלמיד, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש פתאום התנתקות של הרב ממנו. נהיה אצלו חושך אצל התלמיד. מה זה מתבטא? זה הולך בשלבים. תארו לכם שעכשיו באמצע שאני מדבר, אז נפלת לי איזו הברקה חדשה. אז אני מתחיל להיות תרוד, מצד אחד אני מדבר, מצד שני, רגע, רגע, יש שם משהו מיוחד. אז מה זה מתבטא במילים? פתאום מרגישים ש... מה קרה לו? הוא ככה... התנתק פתאום. פתאום הוא מדבר ככה בלי חיות. קודם הוא דיבר בהתלהבות וחיות, פתאום מרוב שהוא נדבק לרעיון החדש, הוא ממשיך לדבר. כי הרי הוא רגיל בשיעור הזה, הוא כבר אומר אותו. אז יוצא לו הדברים, אבל זה יוצא לו כמו... לפעמים 18, שאתה מתפלל ואתה לא זוכר אפילו באיזה ברכה אתה עומד. זה יוצא ככה. והתלמיד מרגיש פתאום שהמילים הן מתות כאלה. שלב יותר גרוע, פתאום הוא מתחיל להתבלבל במילים. ופתאום הוא מכניס מילים שלא שייכות לשיעור בכלל. מרוב שהוא שקוע ברעיון החדש, נפלט לו מילים ששייכים לרעיון החדש. והתלמיד אומר, מה קורה פה? הוא בכלל לא איתי. א', הוא עזב אותי, ב', המילים מתחילות להתפורר לי לפני העיניים, ובסוף, כשהוא עוד יותר, ככל שהוא יותר עולה, הרב, ומתנתק, אז הוא יותר תופס את ההברקה החדשה. ואז ברגע שהוא תפס אותה פול ווליום, אז מרוב ההלם הוא פשוט משתתק, הוא לא מדבר בכלל כבר. לא שהוא מדבר בלי חיות, לא שהוא מדבר מילים מבולבלות, הוא פשוט נפסקה ההשפעה לגמרי. והתלמיד יושב מולו, מה קורה פה? הוא עזב אותי להנחות. זה רב זה? פתאום באמצע הוא נחלם לי פתאום, והוא נעלם מהשטח. הוא מרגיש מאוד לא נעים, התלמיד. זנחו אותו. מה פשעו ומה חטאתו? זה אם התלמיד מסתכל על הרב בחיצוניות. אבל אם התלמיד יש לו מבט פנימי יותר, הוא לא יעצב אל ליבו. אתם יודעים למה? כי הוא מסתכל על הרב, הוא רואה שהוא לא סתם נרדם. הוא רואה שהוא טרוד, טרוד, ופתאום הוא רואה על הרב, וואו, נהירת פנים, צהבו פניו של הרב. אז הוא קולט מה הולך פה. הוא אומר, כנראה הוא הבריק עכשיו איזו הברקה חדשה, וכל זה שהוא התנתק זה, למה? בשבילי. אם הוא היה למשל רוצה למסור את עצמו לתלמיד, היה אומר, עזוב את ההברקה, שתלך לכל הרוחות. אני רוצה להמשיך לדבר עם התלמיד. בסדר, אז מה היה התלמיד מקבל? שכל ברמה פשוטה. פה הרב, מרוב שהוא אוהב את התלמיד, חבל לו להפסיד את הגילוי הנשגב החדש. והוא רוצה לקלוט אותו כדי שיהיה לו מה להעביר לתלמיד, אוצר עשיר נפלא. אין לו ברירה, הוא חייב להתנתק כדי לקלוט את האור החדש. אז מילא תלמיד שהוא יותר פנימי, הוא רואה על הרב, לפי הצהבו פניו של הרב, הוא רואה כמה הולך להיות פה עכשיו משהו חדש ונפלא. מהרבי, זה הסוד גם כן של החמרת חושך הגלות. אנחנו רואים דבר מדהים. אנחנו 2000 שנה כבר בגלות, מאז החורבן ועד ימינו אלו. עדיין זורקים עלינו פצמרים. עדיין אנחנו לא יכולים לעשות כל מה שעולה ברצוננו. הפלא הוא אבל שהגלות ככל שהיא נמשכת, היא הולכת והחושך הולך וגבר. אם זה בגשמיות, כמו השואה למשל, שלא היה כזה דבר בכל תולדות ישראל, כזה אסון גדול. בחורבן גם הייתה שואה גדולה, אבל כזה אסון גדול. או שברוחניות, גם אם אנחנו במצב שיש לנו מדינה וזה, אבל ברוחניות המצב מאוד חשוך, מאוד כמה יהודים רחוקים מיידישקייט וזה, אז הרב מעלה פה שאלה מעניינת. גלות היא לא רק עניין של עונש. אולי כאן אני הולך להגיד לכם חידוש שלא כל כך ידוע. הרבה פעמים אנשים מסתכלים על הגלות שכל עניינה זה עונש. חטאתם? כשחוטאים, נהיים חולים. כשחולים, יש ניתוחים ויש כל מיני טיפולים מכאיבים. מה לעשות? צריך לרפות. אבל יש כלל, אם חלילה מישהו יש לו מחלה חמורה, והרופאים החליטו על טיפול מאוד מכאיב. אבל הטיפול אמור לרפא את המחלה לאט לאט. ואז מה קורה עם המינון? ככל שהטיפול תיקן את המחלה, ככה הרופא מוריד את המינון של הכדורים ושל היסורים. אז היה אמור להיות לפי זה, אם הגלות היא תרופה ותיקון ליסורים של המתקנים את החטאים שלנו, אז היה צריך להיות שבהתחלה כשהחטאים היו עסיסיים, יהיה גלות חמורה. ככל שהיסורים תיקנו ותיקנו ותיקנו כבר, אז היה צריך להיות שמתח היסורים בגלות יהיה פחות ופחות. והחשקה של הגלות כבר לא תהיה כל כך גדולה. ואנחנו רואים שככל שהזמן מתאחר, הגלות הולכת ושוקעת עוד יותר באפלה גדולה מאוד. למה זה? לא הגיוני. זה מוכיח את המשל הזה שעכשיו דיברנו. אם הגלות הייתה רק תוצאה של מפני חטאינו, אז אחרי שכבר כל כך הרבה סבלנו וכל כך הרבה הקרבנו וכל כך הרבה הזדקחנו, היה צריך שרמת האיסורים תרד. אבל היות וכאן מדובר שכל החושך הזה של הגלות נובע מזה שקודש הבריחו, ככה לשון של הזוהר, קודש הבריחו סליק לאילה ולאילה. זה הרי הפירוש הלם ואסתר. ואז שואלים איפה אלוקים? הוא נמצא, אבל הוא נמצא במצב של התעלות למעלה. למה הוא עושה את זה? והתשובה היא, ככל שמתקרב אור הגאולה, אז הסילוק של הגלות הוא טוטלי. עד לרגע ההברקה. אז לכן, בזמן שהולך להיוולד משיח, מעניין, קודם חשבנו הפוך. בגלל שהיה חורבן, אז נולד משיען של ישראל. זה הפוך. היות והולך להיוולד משיען של ישראל, שזה גילוי חדש ונשגב שלא היה, אז חייב להיות סילוק של האור האלוקי כלפי מעלה, כדי להוריד את האור חדש על ציון תאיר. אז זה נותן לנו הרגשה שהוא לא זנח אותנו. זה לא שהוא הולך ונהיה יותר אכזרי ויותר קשה, עד הרבה. אם אתה רואה שמדובר על גלות, זה ברית בין הבתרים. אם אתה רואה שיש חורבן, זה עכשיו הקרובים מעורים זה בזה. זה מראה את עומק העניין הזה. ואותו רב, רב הלל מפרד, שאמרתי לכם, הוא גם עושה את זה, את כל הרעיון הזה, לפי סדר ההפטרות. משלושת השבועות, זין דפורנותה ושיבה דנחמתה, ג' דפורנותה ושיבה דנחמתה, ואחר כך תרתי דטיובתה. אז הוא עושה מכל זה סדר. הוא אומר שמתחילים שלושת השבועות, אז מתחיל להיות ככה, בהתחלה היה רק נבקעה העיר, אחר כך החריף המצור, עוד החריף המצור. זה התחלת ההתנתקות של האור האלוקי שהוא עולה למעלה, ואז נבוכדנצר מגיע על האריה, כן? אחר כך מגיע תשעה באב, זה העומק הכי גדול של ההלם ואסתר, ואז בתשעה באב נולד משיען של ישראל. ואחר כך מתחילים השיבה דנחמתא, אז הוא קורא לזה, זה צהיבת הפנים של הרב. אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. כאילו, כן, זה הכל בצורת השאלה. כאילו הקדוש ברוך הוא תפס את האור החדש של הגאולה, אז צהבו פניו וזה מנחם את התלמיד. ואחר כך מה עושה תלמיד כזה שמבין שיש פה הברקה חדשה? אז הוא לא יגיד, טוב, אני רואה שהרב לא איתי, אני הולך לשתות קוקה קולה. להפך, הוא יישב כולו בריכוז, וכולו הוא יגיד, אני עכשיו רוצה להתעלות אל הרב, לתפוס את האור החדש שהולך להביא לזה. זה התרתי דתיופתא. ואז מה קורה בסוף? מגיע שמחת תורה, וזה שיא השמחה ושיא ההתלהבות, שמה שקורה, השמחה הגדולה, שהתחילה בעצם בשלושת השבועות. זה הרעיון של המיניאטורי של הגלות. אז מילי יוצא שהרבה פעמים כשאנחנו יושבים ומתלבטים, מה קורה? למה יש כאלה צרות איומות? איך אפשר להבין את זה? והכי כואב זה שאנשים מתחילים להסתכל על הקדוש ברוך הוא. ככה הוא מענה את עם ישראל. כאלה צרות, אבל זה בן שלו. איך הוא יכול לעשות כאלה דברים נוראים? אבל ברגע שאתה מבין את הנקודה הזאת, שיש פה עניין שזה הסתלקות האור האלוקי לצורך הגילוי של האור של הגאולה. אז ככל שהגאולה מתקרבת, זה נראה כאילו חושך גדול יותר. האמת היא זה גם ככה, זה בתחום הלאומי. גם בתחום האישי זה ככה. סתם צריכים בימים כאלה, של צרות של כלל ישראל, אפשר גם לעשות אימונים שלא נצטרך. אבל כל אחד יש לו הרי מצבים של להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. הרבה פעמים קורה גם לאדם פרטי, צרות איומות. הוא לא מבין, הוא עשה חשבון נפש, הוא לא מצא איזה חטא גדול כל כך כמו... כן, לכל אחד יש איזה חטא עונים. אבל לפעמים נופל עליך כזה מין אסון, שזה לא הלשון הרע. ואני לא מוצא איזה חטא היום ונורא שמגיע כזה דבר היום ונורא. מה קורה פה? וזה הורס וכמו תולעת, מחרסם. אלוקים הרי הוא טוב וצדיק וחסיד, למה הוא עושה לי דבר כזה? אז זה אותו רעיון, רק פה זה במסגרת לאומית ופה זה במסגרת אישית. כתוב בספרי קבלה וחסידות, הקדוש ברוך הוא לא גזלן ולא אכזר. הוא לא עושה רע, לעולם הוא לא עושה רע. אין רע יורד משמיים. אלא מה? יש טוב הנגלה, כך קוראים לזה, ויש טוב מאלמה דאיטקסיה. הטוב הנגלה זה טוב שהוא ברמה שאנחנו מבינים שזה טוב. וכשקורה טוב כזה, אז כולם אומרים, יש אלוקים. אפילו אתם שומעים בחדשות, אפילו הכי שמאלנים, לאט לאט הם כבר לא יכולים להתאפק. כל כך הרבה רקטות וזה, וכמעט שאין, ברוך השם, חסדי שמיים, נס. כן? ואז כולם אומרים, כל הכבוד לקדוש ברוך הוא. כן? אבל כשקורה צרה איומה, מה זה? איזה אלוקים זה? איפה אלוקים היה בשואה? כל השאלות האלה. אתם יודעים מה מוסבר על זה בקבלה? אני אסיים בזה. יש לקדוש ברוך הוא 10 ספירות. כוחות, סדר הנהגה שלו. וזה מרומז באותיות שם ההוויה. יוד, קי, וו, קי. יוד זה חוכמה. נקודה. ה' זה הרחבת הנקודה בשלושה ממדים, אורך, רוחב ועומק, זה הבינה. שני אלה זה חוכמתו ובינתו של הקדוש ברוך. אחר כך יש שש וו, זה שש. שש תכונות רגשיות, כמו אצל האדם, אהבה, יראה, בושה, זה של הקדוש ברוך הוא, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. ואחרי זה יש הלוך אלה מייסה. מלכות, ספירת המלכות, זה ההי האחרונה שהיא מנהיגה את העולם. גם לה יש שלושה קווים כנגד בריאה, יצירה ועשייה. עכשיו יצא ככה. אני מקווה שאני אצליח להסביר את זה. ניקח את זה לאדם, גם לנו יש יוד קי וו קי. יוד שלי זה החוכמה, היי שלי זה הבינה, וו זה העולם הרגשי שלי. וההי האחרונה זה מחשבה, דיבור ומעשה, ההתנהגות המעשית. עכשיו בואו ביחד נחשוב. בין הכוחות האלה, איזה מהכוחות יותר שייכים לזולת, כלפי חוץ? היודקי או הוווקי? הוווקי. ההי האחרונה בוודאי שייכת כלפי חוץ. מה אני עושה? מה אני מדבר? זה רואים. אפילו הרגשות שהן בלב, אבל זה כבר התחלת הפזילה של הנפש כלפי חוץ. למה? כי מה זה נקרא אהבה? אני כבר חושב על זולת, אני אוהב אותו, אני פוחד ממנו, אני מתייחס לעולם הסביבתי. מה שאין כן, יוד קי, עולם החוכמה והבינה, הוא העולם הפנימי שלי. ומי שעוסק חזק בלימוד, לפעמים אתה יכול להתעמק בלימוד באיזה פינה שם ביצר הספורים, שכחת בכלל שיש עולם. לידך יושב מישהו, אתה בכלל... להפך, המישהו הזר עוד מפריע. ככל שאני יותר מתבודד בתוך עצמי, אני יותר משכיל ומבין. אז אומרים שככה זה גם אצל קודש הבריחו. הספירות שלו, וו והי, מה זה? רחמך, חסדך, דבר השם, שזה מלכות. זה דברים שהעולם קולט אותם. כשהשם נותן לי חסד, כשהשם נותן לי אהבה, כולם אומרים, השתבח שם עולם. אבל יש לפעמים... שהקדוש ברוך הוא נכנס למצב של יוד קי. ואני אתן לכם רמז, אולי לא שמתם לב. הרי תמיד הקדוש ברוך הוא נקרא בשמות שונים, פעם קוראים לו כל, פעם אלוקים, פעם יוד קי וו קי, פעם... יש אחד השמות יוד קי. ועל פי רוב הוא מופיע תמיד בהקשר של יסורים. אשרי הגבר אשר תייסרנו יוד קי, מן המיצר קראתי יוד קי. מה יש ליוד קי ולייסורים? עכשיו אנחנו מבינים. יוד קי זה מין הנהגת של הקדוש ברוך הוא כמו שהוא לעצמו. בלי התייחסות לעולם, העולם לא קולט את זה. אבל זה טוב עמוק ביותר שהוא מבין שזה טוב. אתה לא יכול לקלוט את הטוב הזה. אז בעיניך זה נורא בעיון, מעורר שאלות. מי לא מכיר את המשל המפורסם שאבא לוקח את הבן שלו לטיפול שיניים, והילד יש לו פחדים רק שומע את המקדחה של רופא שיניים, הוא הולך להתעלף. והוא רואה את המפלצת הזאת עם המסכה, הוא ממש מפחד. אז מילא אם האיש ההוא היה תופס אותו, נו, הוא רשע. אבא שלו, המתוק, תופס אותו בכוח, מצמיד אותו לכיסא ונותן לרשע הזה לקדוח לו והוא צועק. אז הבן ברגע הזה חושב, מה קרה לאבא שלי? הוא נהיה אכזרי. אבל אחרי הטיפול, תודה רבה. עכשיו אני מבין שזה היה טוב עמוק שאני לא הבנתי אותו. בכל רמה זה ככה. ילד בא הביתה, אומרים לו, עכשיו אתה לא מסתכל במחשב, אתה הולך לעשות שיעורים. עזוב את השיעורים, יש כל מיני סרט יפה במחשב. הוא חושב שההורים, אבל בסוף, מי יוציא תואר ומי יצליח במבחנים, זה שראה סרטים או זה שעשה שיעורי בית. אז בסוף הוא אומר, עכשיו אני מבין, מזל שההורים הכריחו אותי לעשות ככה. תודה רבה להם. עכשיו תראו איזה דבר מעניין. על השואה, כולם שואלים, כמו על החורבן, איך זה השם עשה כזה דבר בשואה? אני לא אכנס לזה עכשיו, כי זה נושא שאי אפשר בשנייה אחת לדבר על זה. זה נושא רחב ועמוק, עם הרבה היבטים שונים. אבל משהו שפעם נפל לי הסימון, שואה זה לא מילה מודרנית בעברית, מזמן הנאצים. זה כתוב בתהילים. מישהו זוכר פסוק? תבואהו שואה, לא ידע. אני לא יכול לדעת להבין מה זה. זה הגדרה של שואה. עכשיו, שואה זה אותיות אש וווקי. הווקי עלה באש ונשאר רק יודקי. נו, אתה מבין שאתה לא יכול להבין שם כלום. זה תייסרנו יודקי. אבל מצד שני, מן המיצר קראת יודקי, אבל ענני במרחב יודקי. על זה אומר הנביא ישעיהו, עודך השם כי ענפת בי. מעניין. הוא לא אומר שאחרי שהוא הרביץ, יש לפעמים שהאבא מרביץ לילד, ואחרי זה הוא מתחרט, הוא אומר, סתם את עצמנת אליו, סליחה מותק, אני עומד ומבקש ממנו סליחה. אבל גם אם מבקש ממנו סליחה, בן לא יגיד, איזה מזל שהרביץ לי, איזה כיף. הוא יגיד, הוא פיצה אותי, הוא עשה מעשה לא ראוי לאבא, והוא חזר בתשובה. אבל להגיד תודה רבה? איך אפשר? אז אני אסיים בוורט צברי. כתוב בתהילים, פסוק, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. מה הפשט של הפסוק? שקי, אחד שהוא באבל, הוא חגור שק. כשנגמר האבל, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. אבל חשבתי לעצמי, אני לא מכיר את התופעה שמי שיוצא מאבל הוא מתחיל לרקוד. עסקי באמת עבר, אבל השמחה ממנו והלאה. איך יכול להיות את עזרני שמחה? זה שני הפכים. נכון שסקי נגמר, יצאתי מהאבל, אבל איך ואתה עזרני שמחה? למה אמרתי בצורה צברית? כי בצורה תנכית פיתחת זה מלשון אל התהלל חוגר כמפתח. לפתוח את חגורת הסק. אבל בשפה הצברית פיתחת זה כמו פיתוח של תמונות. הקלה הגיעה שבוע אחרי החתונה לפוטו, והיא רוצה כבר לראות את התמונות סטודיו שהיא עשתה, מה שכבר מאוד רוצה לראות את זה. הוא אומר לה שזה עוד לא גמור, אבל הפילים כבר נמצאים. אם את רוצה, את הפילים את יכולה לראות. אז הוא מראה לה את הפילים, היא חטפה חלחלה. הסמלה שלה נראית שחורה, היא נראית כמו מלאך המוות, עיניים חלולות. מה זה? מה עשית ממני? אבל הגברת, זה לא מפותח עדיין. חכי, נפתח את התמונה, אז תראי. לא שתיקנתי משהו בתמונה. את רואה עכשיו את התשליל, את השלילה. ברגע שיהיה פיתח את עסקי, וואו, זה יהיה ותעזרני שמחה. ואז כולם יראו איך שכל הצרות האלה, עודך השם כי ענפת בי, אנחנו רק צריכים לבקש בקדוש ברוך הוא, די, אל תמתח אותנו יותר מדי. אנחנו כבר רוצים לראות את הפיתוח ושיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.